שמחה גדולה ביותר להיות בבית של רבי אדמו הצדיק. רבי אדמו ירא שמיים בתכלית, הוא ואשתו צדיקים גדולים, אהובים עלינו אהבה גדולה ביותר. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע עליהם שפע גדול, ייתן להם בעזרת השם הצלחה גדולה, הצלחה גדולה. המידות המיוחדות שיש לרבי אדמו זה מידות נעלות, מידות קדושות, מידות טובות. המידות הטובות של אשתו הצדיקה, מידות מיוחדות, וברוך השם נכנסים לבית חדש, התחלה חדשה, ברכה גדולה, שמחה גדולה, הצלחה גדולה, סייעתא דשמיא גדולה. ערב ראש השנה זה יום הדין, ספרי חיים נפתחים לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי הקדוש ברוך הוא יכתוב את כולנו בספר הצדיקים והחסידים לחיים טובים ולשלום, לחיים טובים ולשלום. הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול, שמחה גדולה, הצלחה גדולה, ברכה גדולה, אור גדול. כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ונזכה בעזרת השם כולנו לישועה, לברכה ולכל הטוב בעזרת השם. התורה הקדושה אומרת לנו בפרשת השבוע, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. משה רבנו אומר את הפרשה הזאת ביום שמשה רבנו נפטר. הפרשה הזאת, פרשת ניצבים, זה פרשה שמשה רבנו אומר אותה ביום פטירתו. יום הפטירה של משה רבנו, ראיה מימנה, משה רבנו שעלה לשמיים והוריד לעם ישראל את התורה, שקרא את הים לבני ישראל, שהביא דרכו את העשר מכות לארץ מצרים, כל הדברים הנשגבים שמשה רבנו השיג ומשה רבנו עשה בעולם. ביום של מאה של משה רבנו, משה רבנו אמר את הפרשה הזו, פרשת ניצבים. ומשה רבנו אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. משה רבנו אוסף את כל עם ישראל, ומשה רבנו מעמיד את כל עם ישראל שאין מישהו יוצא מן הכלל. יש שאלה במפרשים, למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא במדבר? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה בארץ ישראל? בירושלים היו מחכים להיכנס לארץ ישראל, לירושלים, בית המקדש, ובירושלים הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה. למה הקדוש ברוך הוא דווקא נתן את התורה במדבר, במקום ארץ שממה, אין כלום במדבר? למה זה לא היה במקום אחר? אז הרבה מהמפרשים אומרים שמתי שאנשים נכנסים לארץ, נכנסים למדינה, אז לאט לאט פלוני צריך לנסוע לחוץ לארץ, פלוני צריך לנסוע לחוץ לארץ לעשות עסקים, פלוני צריך לנסוע לראות את המשפחה במקום אחר, ואז יהיה אנשים שהיו יוצאים מן הכלל, לא כולם יהיו בתוך הזמן של מתן תורה, אבל במדבר כל עם ישראל היו מקובצים. לא היה מישהו שנסע לבקר מישהו, לא היה מישהו שהלך לעשות עסקים, לא היה מישהו שיצא, כולם היו מקובצים במקום אחד במדבר. במתי שכולם מקובצים במקום אחד, שם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. לא היה פה שום משהו שמישהו יכול לומר, לא שמעתי, לא ידעתי, לא ראיתי, לא הייתי נמצא באותו יום. כולנו היינו במתן תורה, כולנו עמדנו במתן תורה. ולא רק כולנו עמדנו במתן תורה, המפרשים אומרים יסוד עצום. בהמשך הפרשה התורה אומרת, את אשר ישנו פה היום ואת אשר איננו פה היום. מה פירוש את ישנו פה היום ואת אשר איננו פה היום? אומרים רבותינו הקדושים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והשביע אותנו את השבועה לקבל את התורה, לא רק מי שנמצא במעמד הר סיני ומי שהיה באותו זמן עם בני ישראל במדבר, אלא מי שישנו פה היום ומי שאינו פה היום. מי זה מי שאינו פה היום? נשמות שאנשים שעוד לא היו שמה, אבל הנשמות שלהם היו מתחת מתן התורה והיו עם עם ישראל בקבלת התורה. אנחנו צריכים לדעת שהר סיני, מתן תורה, זה לא היה רק מתן תורה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לאנשים שהיו שם. אנחנו נמצאים פה, מדברים דברי תורה, אז אדם יכול לומר, אני לא הייתי פה. גם אנשים שלא היו במתן תורה, נשמותם של עם ישראל, הנשמות של כל הדורות של עם ישראל, היו במתן תורה. הנשמות של כל יהודי מעם ישראל היו במתן תורה. כל הנשמות של עם ישראל היו במתן תורה. אז משה רבנו אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כל עם ישראל כולם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. מה אדם יאמר? אני לא הייתי? נשמתך הייתה מתחת הר סיני, נשמתך הייתה במקום הזה, מתי שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה. ראשיכם, הראשים של עם ישראל, לא רק הראשים של אותו זמן, אלא הראשים של היום, הראשים של לפני דור, הראשים של עוד דור, כל הראשים, זקניכם, זקן זה לאו דווקא זקן, אלא אנשים מיושבים, אנשים בדעתם, ושוטריכם, כל שבטי ישראל, כל מה שיש בעם ישראל, הכל נמצא יחד במתן תורה, ובעלה ובשבועה שמשה רבנו פה השביע את בני ישראל ביום פטירתו. ואומרת התורה הקדושה, תפיכם, הילדים, נשיכם, אנשים, וגרך אשר בקרבך, הגרים שבתוך עם ישראל, בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. משה רבנו אוסף את כולם, אף אחד לא יכול לומר אני לא הייתי שם. גם אם אתה איש פשוט, היית שם. אתה איש חשוב, היית שם. אתה אדם מוצלח, היית שם. אתה אדם לא מוצלח, היית שם. כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו היינו בעלה בשבועה שמשה רבנו השביע את בני ישראל ביום של פטירתו. לעברך בברית השם אלוקיך ובעלות אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. מה זה עלות? עלות זה כללות. אנשים רגילים, יש בינינו עסק, אז זה רק בדברים טובים. אז אני אגיד לך מילה טובה, אתה תחזיר לי מילה טובה. לא, פה מה שהקדוש ברוך הוא עשה עם בני ישראל, זה לא רק מתנות, אלא גם יש, כמו שעושים עסק עם השני, אם יש רווחים, תרוויח. אבל אם יש הפסדים, גם תפסיד. פה הקדוש ברוך הוא עלה, זה מלשון נזק. אם לא תעמוד בהסכם שיש בינינו, אז יש לך נזקים שאתה חייב בהם. אנשים חושבים אם הקדוש ברוך הוא זה רק רווחים. עשית טוב, תקבל טוב. אבל אם עשית רע, תדע, יש גם רע. אנשים מאבדים את זה. אנשים התרגלו לחשוב רק טוב. אני אעשה טוב, הסתדר, עשיתי מצווה טוב. לא עשיתי מצווה, אני לא חייב, אני לא כלום. עשיתי עבירה, מה אפשר לבוא אליי? לא. הוא בעלה, מה זה עלה? הקדוש ברוך הוא נתן גם מחויבויות, גם עונשים. אם אתה לא עומד בטוב, יש עונשים כנגד, אם אתה לא עומד במה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך. זה לא רק לצד של טוב, לא רק לצד של הברכה, לא רק לצד שרק נקבל עם השם, נותן לנו אם נהיה טובים. אם לא נהיה טובים, ובעלה, בעלות, מה זה עלות? עונשים שהקדוש ברוך הוא שם בשולחן להניש מישהו שלא הולך בדרך טובה. השם אשר אלוקיך קוראת עמך היום, למען הקים איתך היום לא לעם והיה לך לאלוקים. הקדוש ברוך הוא הקים אותנו להיות עם, והקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו. ממשיכה התורה ואומרת, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. משה רבנו אומר, אני לא קוראת את זה רק איתכם וממי שנמצא פה, אלא אני קוראת את זה עם כל הדורות כולם, כי את אשר ישנו פה היום עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו. משה רבנו אומר, מי שנמצא פה היום איתנו לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה היום, גם מי שלא נמצא פה. אנשים לא עמדו באותו זמן עם משה רבנו ביום פטירתו, אנחנו לא עמדנו שם, אבל הנשמות של כולנו עמדו עם בני ישראל מתי שמשה רבנו עמד ביום פטירתו. זה התורה הקדושה כותבת את זה, אנחנו קוראים את זה בתורה הקדושה, תורת אמת נתן לנו, אנחנו מאמינים בכל מילה שכתובה בתורה. התורה הקדושה אומרת לנו בפרשה, כי את אשר ישנו פה היום עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו. מי ש נמצא פה היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עומד היום, גם מי שלא עומד פה היום, גם הוא תחת השבועה ותחת העלה. זה עלה, זה עונש, זה לא רק טוב, לא רק אם קיימנו את המצוות, השם ייתן לנו שכר, אלא גם אם לא קיימנו ועשינו עבירה, יש עלה, יש כללה, יש עונש. הקדוש ברוך הוא נותן עונש. אדם לא יאמר, אני לא הייתי שם, אז איך יכולים לחייב אותי מה שניתן לפני 3,000 וכמה שנים, ואני לא הייתי שם? אז התורה הקדושה אומרת, מי שנמצא פה ומי שלא נמצא פה, גם אם הוא לא נמצא פה, הנשמה שלו נמצאת פה, וגם הוא מחויב בברכה, יהיה לו שפע וחס ושלום. אם עשה דבר לא טוב, בעלה, בכללה, ואנחנו צריכים להבין את זה. עם ישראל עבר הרבה גלויות, ואנחנו עם האמונה שלנו משחקים עם האמונה. פעם האמונה היא אמונה תמימה, פעם באמונה נכנס שכל, פעם באמונה נכנס כל מיני דברים שהם בריאים, וחס ושלום לא בריאים. אדם צריך לחזק את האמונה שלו בערב ראש השנה, שהתורה הקדושה, תורת השם תמימה. התורה זה משהו תמים, זה משהו קדוש. אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו ולשמור על עצמנו בתמימות, במחשבה קדושה, במחשבה נקייה, במחשבה צרופה, ולחיות את התורה כמו שניתנה בהר סיני. אמת, העולם מתקדם מאוד, והיצר הרע מתקדם מאוד, והיצר הרע קשה ביותר, והיצר הרע שבדורות הקודמים זה לא היצר הרע של היום, שהיום הוא בתחכומים גדולים ביותר. אבל אנחנו צריכים לחיות את התורה, וחיי עולם נטע בתוכנו, ולחיות את זה שהיינו במתן תורה, לחיות את זה. יבוא עכשיו אדם לאדם ויגיד לו, אתה מחויב, היית במתן תורה. אדם יאמר, איזה מתן תורה הייתי? לא הייתי במתן תורה. כן, הייתי בבית כנסת בחג שבועות, בפרשת יתרו שמעתי מתן תורה. אבל לבוא ולומר לאדם, אתה מחויב בשבועה שהיית במתן תורה. אנחנו מחויבים בשבועה. משה רבנו אומר לנו, ואת אשר אינו פה עמנו היום, כולם מחויבים בשבועה הזאת, כולם מחויבים בעלה הזאת. זה עלה שאם לא הולכים בדרך שהקדוש ברוך הוא פה ציווה, ושניתנה לנו בתורה הקדושה, ושמשה רבנו אומר בפרשת ניצבים, בפרשות הכללות וכל הדברים, עלה זה עונש, אז אדם יענש בעונש הזה. מי שהיה שמה ומי שלא היה שמה. שתיהם באותו משקל. רשי אומר, ואת אשר איננו פה, ואף אם דורות העתידים להיות, רשי אומר, הדורות העתידים להיות, גם הדורות שעתידים להיות, גם הם בתוך השבועה. אנחנו צריכים להתעמק במילים של התורה הקדושה, גם אלה שבדורות הקודמים, גם אנחנו היום, השבועה מה שניתנה בתורה, העלה, העונשים, הדברים הקשים, הברכה, הטוב, הדברים השתנו. במה השתנו? העונשים הם לא אותם אנשים. אז היום אין לנו מכת הרבה, ואין לנו כאלה מכות. העונשים השתנו. וההתמודדות שהקדוש ברוך הוא מעניש את האנשים, זה בצורה אחרת. אבל הכל נשאר. הכל נשאר. הכל רק בצורה אחרת. והקדוש ברוך הוא אומר, כולם, משה רבנו אומר, כולם תחת השבועה, כולם תחת העלה, כולם תחת מה שהיה במתן תורה, כולם תחת מה שהיה ביום שנפטר משה, שמשה אמר את פרשת ניצבים. ממשיך משה רבנו ואומר, פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהים הגויים ההם, בין יש בכם שורש פורי ראש ולענה. משה רבנו אומר, אולי יש בכם היום מישהו, אפילו שיש בלב שלו שורש פורי ראש ולענה. איך היצר הרע מתחיל? היצר הרע לא בא לאדם ואומר לאדם ביום אחד, תאכל חס ושלום חזיר, תחלל שבת. היצר הרע נכנס בלב של האדם שורש פורי ראש ולענה, הוא מתחיל בשורש קטן. היצר הרע אומר לאדם, רק תעשה משהו קטן, רק תחשוב מחשבה קטנה לא טובה, רק תחשוב מחשבה של פיגול, רק תחשוב דבר שהוא לא טוב. ואתה מתחיל לחשוב דבר לא טוב, לאט לאט שורש פורה, זה מתחיל לפרוט, ולענה זה גודל, וזה נהיה דבר חמור, וזה נהיה דבר קשה, וזה נהיה דבר של חורבן גדול שאין כדוגמתו. אדם שרוצה להציל את עצמו מעבירות הקשות ביותר ומהערס הגדול ביותר, ייזהר במחשבות שעולות לו בראש. מחשבה שעולה לאדם בראש שהיא שורש אחרי כן זה פורה, ואחרי כן זה נהיה ראש, ואחר כך לענה, ואחר כך זה הופך לאדם את כל המציאות של החיים שלו. מי שרוצה לנצח את עצמו במידות, קודם כל ישלוט על המחשבות שלו. אנשים חושבים שמחשבה זה דבר קטן. אנשים חושבים שאני יכול לתת לראש שלי לחשוב מה שאני רוצה, אבל לא עשיתי כלום. אומר רבי חיים ויטל בשערי קדושה, שהעונש של המחשבה הרעה היא לא פחות מהעונש על המעשה הרע שאדם עושה. הנזק של המחשבה, אדם רק חושב בראש שלו, במחשבה שהוא חושב בראש שלו, הוא מתחיל לייצר וליצור מציאות ולמצור עולם ולמצור דברים חמורים וקשים שאין כדוגמתם. לכן הרבה פעמים בעל ואישה רבים, והם אומרים, לא היה על מה לריב, אבל היה מחשבה בראש שהיא בנתה תשתית לריב גדול. במעשים לא היה על מה לריב, אבל נבנה תשתית במחשבות, שהמחשבות האלה היו מחשבות פיגול שגרמו לכל הערס הגדול. פתאום מתפתח לאדם בעיה גדולה. אדם אומר, לא עשיתי בשביל שיהיה לי כזה בעיה. היה לך מחשבות לא טובות שהם פתחו והם יצרו משהו חמור ומשהו רע ומשהו לא טוב, שזה יצר את כל הדברים הקשים האלו. לכן, מתי שאדם מחשבות מתחילות לעלות לאדם בראש, אדם צריך לעצור אותה מיד ולא לתת למחשבות שלו ללכת לשום מקום. כי אם אדם נותן למחשבות שלו, אם זה על הקדוש ברוך הוא, אם זה על צדיקים, אם זה על שותפים, אם זה בעל ואישה, ברגע שמתחיל להיפתח פתח של מחשבות, תדע לאט לאט זה ידרדר אותך לדברים החמורים ביותר. זה נהיה שורש פורה ראש ולענה, ומביא את האדם לדברים החמורים ולדברים הקשים ולדברים הרעים שאי אפשר לשער ולתאר אותם. אנחנו רוצים לראות קצת ביחד, לראות מה שרבותינו הקדושים אומרים, שזה פחד פחדים. אז אמרנו מה שרשי אומר, ואת אשר איננו פה ואף עם הדורות העתידיים. רשי אומר, גם מי שלא נמצא פה, אבל משה רבנו אומר את הדברים, הדברים של משה רבנו הם לדורות העתידיים, לדורות העתידיים, לדור שלנו, לדורות העתידיים. כל מה שמשה רבנו עמד ונשבע ודיבר עם בני ישראל בפרשת ניצבים במתן תורה, זה לכל הדורות. יהודי לא יכול לומר עבר הרבה שנים, העולם מתפתח, העולם השתנה, העולם משהו אחר. לא, זה נמצא אותו משקל ואותו דבר עד היום הזה. יש רמב"ן, שהרמב"ן הוא רמב"ן מפחיד, שאנחנו חושבים שכל אדם צריך וחייב, ובוודאי ערב ראש השנה, לדעת את הרמב"ן הזה. אנחנו נאמר אותו קצת מתוך הכתב, ואחר כך נאמר את זה בעל פה. ויסוד גדול שרבי יוני מסתבר אומר, שזה יסוד מפחיד רק לראות את ההתחלה, איך הרמב"ן מתבטא בלשון שלו. הרמב"ן הוא היה מקובל גדול, הוא היה מקובל, איש קדוש, איש אלוקים קדוש, היה ראשון, הרמב"ן היה מהגדולים של עם ישראל, לראות את הלשון של הרמב"ן, ואחר כך איך, מה רבי יוני מסתבר אומר, ומזה נלמד הרבה דברים. אומר הרמב"ן, ואמר פורה ראש, לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר. הרמב"ן אומר, על מה שכתוב בפסוק, פורה ראש, שזה רומז לנו, שמשורש מתוק לא יצא מר. מה פירוש שורש מתוק? אם אתה צדיק, אתה שורש מתוק, לא יצא ממך מר. אם אתה אדם קדוש, אם אתה אדם טוב, אם אתה אדם שהולך בדרך השם, אם אתה אדם שלם, אדם מושלם, לא יצא ממך מר. מר ממה יוצא? ממישהו מר. כמו שלא יכול לצאת תולדה של משהו טוב, משהו רע, אז אומר הרמב"ן אותו דבר, שורש פורה ראש, לרמוס, כי משורש מתוק לא יצא מר. וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא עירר כלל בעבודה זרה, לא יוולד ממנו דבר לא טוב. אומר הרמב"ן, זה פחד פחדים. אנחנו רואים בני צדיקים, אנשים שהאבא שלהם, הסבא שלהם, היו קדושי עליון, קדושי עליון, שיצא להם ילדים לא קדושים, שיצא להם ילדים לא צדיקים. כמה אנשים שאנחנו יודעים שהם היו צדיקים, ורואים שיש להם ילדים שעושים חטאים קשים, מתביישים לומר את זה, אבל עושים חטאים קשים. הרמב"ן אומר, אין מציאות שמשורש טוב, אין מציאות שמאבא צדיק, אין מציאות מקדוש ומצדיק, יצא שורש רע. מסופר על רבנו החתם סופר, רבנו החתם סופר זה פחד פחדים, שפעם באו ואמרו לו שאחד הבנים שלו או הנכדים שלו עושה משהו לא טוב, החתם סופר עיקה לשולחן ואמר, אין מציאות כזו. אני אף פעם בחיים שלי לא היה לי מחשבת פיגול, אז אין מציאות שיצא לי ילד לא טוב. אין מציאות שיצא לי נכד שאני חי שהוא לא טוב. הרמב"ן אומר שמישהו שורש קדוש, מישהו מתוק והוא שורש קדוש, אין מציאות שיצא ממנו רע. אין מציאות שיוולד ממנו ילד לא טוב. וממשיך הרמב"ן ואומר, ואל תקשה עליי. הרמב"ן אומר, אתה תבוא ותקשה עליי, שכמה צדיקים ראינו שיצא ממנם ילדים לא טובים. ואל תקשה עליי, בזה מן הכתוב ביחזקאל, מה שכתוב ביחזקאל, והוליד בן פריץ, כי אמת הדבר וסוד גדול לא אוכל לפרש בו. פחד פחדים. הרמב"ן אומר, מה תקשה עליי קושייה, שכתוב בנביא יחזקאל, ש... והולד ילד פריץ, כתוב בנביא חזקאל שצדיק יוולד ממנו ילד פריץ, ילד לא. זה אמת הדבר, זה סתירה, הרמב"ן אומר זה סתירה. מצד אחד אני אומר שמי שצדיק לא יצא ממנו ילד רע, ומצד שני אתה מביא פסוק מהנביא שממישהו צדיק יצא מישהו רע. אומר הרמב"ן, זה אמת, זה סתירה, אבל זה סוד, אני לא יכול לגלות לך את הסוד הזה. זה הרמב"ן, זה פחד פחדים. הרמב"ן אומר, זה סוד, אני לא יכול לגלות את זה. אחד התלמידים, אחד בדורות הבאים, השפתי כהן על התורה, מפרש ואומר, הוא מביא מה שאומר הרקנתי. הרקנתי גם היה קדוש, היה מקובל, היה גם גדול, והרקנתי פותח את זה יותר. אז הרמב"ן אומר, מי שאומר, תביא סתירה שכן ראינו שיצא ממישהו קדוש, מישהו לא קדוש, ותביא את הפסוק ביחזקאל, אמת, זה סתירה, אבל אני עומד במה שאני אומר, שמי שקדוש לא יכול לצאת ממנו מישהו לא קדוש, אבל זה סוד שאני לא יכול לגלות אותו. אבל כמו שיש סודות שאי אפשר לגלות אותם עכשיו, אחרי 50 שנה מתחילים לגלות אותם, אחרי 100 שנים מתחילים לגלות אותם, אותו דבר, השפתי כהן שכבר היה דורות אחרי, והרקנתי שהיה דור אחרי, כמה דורות אחרי, הם מתחילים לפרק ולפרש את זה. והרקנתי, השפתי כהן מביא בשם הרקנתי, פירש הרב הגדול, הוא מנסה לפרש את מה שהרמב"ן אומר, הרב הגדול, כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא ירר בעבודה זרה, לא יוולד בן מודה בשם, מורד זה הכתוב והוליד בן פריץ, כי אמת הדבר בסוד גדול ולא אוכל לפרש עד כאן. זה הדברים של הרמב"ן. הרב אומר, הרקנתי, אולי הכוונה שהיא כי אין נקרא בניו אלא החדשים, והצדיק שהוא בעולם הזה ויש לו גלגול, חוזר בגלל, הוא נולד לעולם ילד אחר. ולכן אומר הרקנתי, אתה יכול לראות אדם שהוא צדיק ושיש לו בן רשע שעושה עבירות, הוא לא בן שלו שנולד ממנו משורש נשמתו, אלא הוא בא מגלגול של איזה נשמה, של משהו אחר שיצא מאותו צדיק, ולכן הוא עושה עבירות ולא הולך בדרך השם, וחוטא ועושה דברים לא טובים. זה פחד פחדים, זה דברים מפחידים, זה דברים שהם פחד פחדים. רבי שלמה עזרן, אתם רוצים צדיק לומר משהו על זה? זה פחד פחדים. רבי דניאל, אתם רוצים לומר? אז מה שאנחנו רואים, שאם רואים אדם שהוא אדם צדיק, ממתוק יוצא מתוק, ממתוק יוצא מתוק, ממתוק, כי זה הטבע שלו. ואם אתה רואה שמטבע של מישהו קדוש, של מישהו גדול, פתאום יוצא משהו לא טוב, זה סוד שאני לא יכול לגלות אותו. הרמב"ן היה אדם שבזכות הרמב"ן אנחנו היום סומכים על הזוהר הקדוש. הרמב"ן פתח את הדרך לזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מצאו אותו לפני כמה מאות שנים, הרמב"ן פתח את כל הדלת לקבלה. הרמב"ן היה מקובל גדול, היה קדוש עליון, היה רופא גדול, היה מבין בכל ענייני העולם הזה, והיה קדוש עליון. והרמב"ן פותח ואומר, יש, זה שאלה, זה סתירה, אני סוד, אני לא יכול לגלות את זה. וכמו שאנחנו רואים בחיים, יש הרבה דברים שהם סודות, ואחרי 50 שנה, 70 שנה, הסודות האלה מתגלים. הרי קנאתי אחרי שנים, שגם הוא היה מקובל גדול, הוא מתרץ את זה ואומר, כן, יש כזה דבר, שאבא צדיק, יוצא ממנו אבא לא, ילד לא צדיק, למה? האבא צדיק הזה נכנס נשמה של ילד לא טוב, גם אברהם אבינו היה לו את ישמעאל, גם יצחק אבינו היה לו את עשיו, הם היו קדושי עליון, זה לא שורש שהמשיך. שורש שהמשיך זה משהו שנכנס ולא שורש. השורש ימשיך. אז אם נסתכל על זה במחשבה עמוקה, אנחנו רואים שהרבה דברים בחיים שאדם עושה אותם, הם לא תמיד, כן, הם קשורים אליו, הם מחוברים אליו, אבל הם לא תמיד ההמשך האמיתי שלו. הם לא תמיד ההמשך האמיתי שלו. זה בתורה, זה בילדים, זה בפרנסה, זה בהרבה דברים שאדם מנתק, מתנתק ממנו דברים קדושים ודברים גבוהים שצריכים להיות קשורים אליו. מה הסיבה שזה קורה? אפשר לומר הרבה סיבות ולמנות הרבה סיבות למה זה קורה. ואדם צריך, ותמיד גם אם יש ילד שהוא לא אגון, יש הרבה פעמים ששואלים אותנו שאלות, שפתאום במשפחה טובה יש ילד שיורד מדרך השם, מה עושים? האם לדחוק אותו? האם לזרוק אותו מהבית? האם לגרום, להרחיק אותו מהמשפחה? לא. צריך לקרב אותו בכל הכוח. ואיך מנצחים חינוך של ילד? כן, צריכים לעשות את הכל, לחנך את הילד. אבל להתפלל על הילד זה יותר כוח מכל חינוך שיש בעולם. אתה צריך לחנך את הילד בכל הכוח, אבל התפילה במעשים טובים של ההורים, והתפילה שההורים מתפללים על הילדים בדמעות שבור, שמתפללים לקדוש ברוך הוא על הילדים, זה מכניע את הילדים יותר מכל צעקה, יותר מכל הערה, יותר מכל דבר קשה שאומרים לילדים. תפילה יש לה כוח יותר מכל זה. על החפץ חיים הוא התחיל לפקוט, אמרו לו, למה חפץ חיים? כי בתהילים האלה אמא שלי ישבה ובכתה. יש לתפילה, תפילה יש לזה כוח לשנות את כל סדרי מעשה בראשית. כמה כוח יש לתפילה. אדם יכול בתפילה לשנות את הכל. אתה יכול לצעוק, אתה יכול להתווכח, אתה יכול לזרוק ילד מהבית, אתה יכול לעשות כל דבר בעולם. אבל כוח של תפילה זה יותר חזק מכל חינוך שיש בעולם. אז גם אם אדם יש לו ילד שהוא לא הולך בדרך השם, גם אם אדם יש לו ילד שיצא מדרך השם, שהולך בדרך לא טובה, כן, אז זה, אי אפשר לקשות את הקושיה, כמו שהרמב"ן שואל, איך אפשר שיקרה כזה דבר? הרי ממשהו קדוש יבוא גלגול של נשמה אחרת. אנחנו פה יושבים אנשים, אחד יכול להיות מאיתנו, הוא גלגול לפני 50 שנה, אחד לפני 500 שנה, אחד לפני 300 שנה, כל אחד הגלגול שלו זה עולם הגלגולים, העולם הזה זה גלגולים. אנחנו פה בעולם הזה רק לשנות ולתקן דברים מגלגולים קודמים. אז אם יש אדם שפתאום מישהו במשפחה שלו לא בדרך טובה, והוא בדרך טובה, נכנס לך נשמה באחד הילדים של משהו לא טוב. תמיד אנחנו חוזרים על המגן אברהם. מגן אברהם היה אחד המקובלים הגדולים, פוסק הלכה אשכנזי, שהיה הרבה לוקח מדברי רבנו ארי הקדוש, שהמגן אברהם אומר, אנחנו אומרים בתפילה בברכות השחר שלא עשה ניגוי, גוי שהתגייר, הוא גם אומר שלא עשני גוי. אז שואל המגן אברהם, איך הוא אומר שלא עשני גוי? הרי הוא היה גוי, עכשיו הוא התגייר טוב, אבל מה זה שלא עשני גוי? אומר המגן אברהם, אדם שהולך בדרך טובה, אז הנשמה שלו, יש לנו נשמה יהודית, אלוקיי נשמה שנתת בי, יהודי יש לו נשמה יהודית, אלוקיי נשמה שנתת בי. אנשים חושבים אני יהודי, במה אתה יהודי? בברית מילה? זה לא יהודי. זה יפה, זה טוב, אבל במה אני יהודי? יש לנו ערך נוסף על כל אומות העולם. ומה הערך מוסף הזה? זה הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי יותר מכל אומות העולם. יש נשמה בסיסית שיש אותה גם לגויים, אבל יש לעם ישראל במתן תורה קיבלנו תוספת נשמה, שזה עם ישראל נהיינו עם עם תוספת נשמה של יותר מאומות העולם. ומתי שיהודי יוצא וחותך את עצמו וקורט את עצמו ונחרטה הנפש ההיא, הוא קורט את עצמו מעם ישראל. יש אדם שעושה עבירות שהוא נחרט מעם ישראל, הוא נחרט, הוא כמו שקורטים דבר, הוא נחרט מעם ישראל. אז הנשמה שלו יוצאת, ואותו גוי שהתגייר היא מתעברת בו, ואז אותו גוי שהתגייר, הנשמה של היהודי שנחרט נכנסה בתוכו. אומר המגן אברהם, לכן הוא יכול לומר שלא עשני גוי, כי עכשיו מעוברת בתוכו נשמה של יהודי, אותה נשמה הוא הפסיד אותה והיא מעוברת בתוכו. אז גם אם יש מישהו שלא הולך בדרך טובה ומתפללים עליו ועובדים עבודה אמיתית, עבודה אמיתית, אנחנו יש לנו תפיסת עולם חזקה ביותר, שהרבה מהאנשים שחוזרים בתשובה הם לא חוזרים בתשובה בתשובה אמיתית, הם חוזרים נהיים דתיים אבל הם לא נהיים עובדי השם, הם לא נהיים עובדי השם. התורה זה לא דת, אמרנו את זה הרבה פעמים, התורה זה לא דת. דת זה, יש דת מוסלמית, דת נוצרית, היהדות זה משהו אחר, זה לא דת, התורה זה לא דת. התורה זה, וחיי עולם נטע בתוכנו. יהודי זה לא, אין יהודי דתי, יהודי דתי זה מילה שהיא לא נכונה, זה מילה שנלקחה. יהודי זה משהו שהוא בנפש שלו, זה משהו שהוא עמוק בנפש שלו, חזק ביותר. כל אחד את המינון איך שזה אצלו, אבל היהדות והתורה זה חלק מכל אחד מעם ישראל. בכלל המילה יהדות, יהדות זה רק נהיה בזמן סוף בית ראשון, עם ישראל עד סוף בית המקדש הראשון, שם רק היו קוראים יהודים, כי עשרת השבטים היו, היה ממלכת יהודה, אז מה שנשאר מממלכת יהודה זה היה יהודי. לפני כן זה לא היה שם יהודי, ממלכת יהודה, משם התחיל יהודי. זה לא היה כל הזמן את השם יהודי, זה ממלכת יהודה, על שם ממלכת יהודה קראו לנו יהודים. ואדם שהוא, הנשמה שלו נשמה, הוא שומר אותה בקדושה, שומר אותה בצורה נכונה, שומר לא לחצות את הקווים, לא לשבור את הזכוכית שאחר כך אתה לא יכול להדביק אותה. ואתה מתפלל ואתה שומר ואתה נזהר, אז הנשמה היהודית שבך נשארת בצורה חזקה ביותר. אם כך, מדברי הרמב"ן אנחנו רואים יסוד גדול, שבן אדם גם אם יש לו ילד לא טוב, התאברה בו נשמה לא טובה, בא לו בגלגול דבר לא טוב, על ידי שיתפלל, על ידי שישתדל, על ידי שיעשה מה שצריך לעשות, זה יוצא ונכנס משהו קדוש, נכנס משהו טוב. רבי יואל מסאטמר אומר על זה, דברי יואל מסאטמר אומר על זה, והרקנתי והשח גילו סוד של סוד הגלגול, והרקנתי שבגלגולים הקודמים שורש נשמתו וכו'. רבי יואל מסאטמר מביא דברים קשים ביותר, וכך דברי הרמב״ם. הרמב״ם כתב מכתב ליהודים של תימן שהיו שמד על היהודים של תימן, באיגרת השמד הוא כותב שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד הר סיני, הרמב״ם אומר כל מי שנטה מהדת של הנתונה במעמד הר סיני, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני, שאינו מזרע האנשים ההם, אף שלפי הראות הוא מזרע האנשים כשרים ומיוחסים, אבל שורש נשמתו מהערב רב. ואלו הם אבותיו בגלגול הקודם, ביניהם ערב רב המעורבים בישראל שהזכירו בכמה מקומות. הגלות ישראל בערב רב, ככה הרמב״ם אומר. תשמד, שאם אתה רואה יהודי שאיבד את הכל, כן, יכול להיות הוא נולד יהודי, דברה בו נשמה של הערב רב. זה הרמב״ם אומר את זה באיגרת תשמד. והרמב״ם שהיה חכם גדול והיה נבון והיה מבין והיה מקבל כל דבר, הרמב״ם שהוא ממש כפר בהכל וגמר את הכל, אומר הרמב״ם, תדע, שורש נשמתו, מה שהתאבר בו, זה נשמה מהערב רב, מהדורות הקודמים, היא התאברה בתוכו. אם כך, אנחנו, יוצא לנו פה דבר עצום, שאדם יכול להיות יהודי כשר, יהודי, אבל בתוך נשמתו, שורש נשמתו, נשמה של ערב רב. שורש נשמתו זה משהו מקולקל, ורואים הרבה פעמים שפתאום אדם קם נגד התורה, אבל הוא טוב, אבל הוא קם נגד התורה, הוא מזיק לתורה, הוא עושה דברים קשים. מה שמעובר בתוך נשמתו זה נשמה של הערב רב. מה שמעובר בתוך נשמתו זה משהו קשה ולא טוב. ולכן עכשיו ערב ראש השנה, מה אדם צריך לעשות ערב ראש השנה? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את תורה הגזרה. גם אם בן אדם נמצא ששורש נשמתו היא לא טובה, אבל אדם יכול לעבוד על עצמו ולשנות גם את שורש נשמתו. אדם יכול לשנות גם את שורש נשמתו, לעבר בתוכו דברים קדושים ולעבר בתוכו דברים נשגבים ולעבר בתוכו דברים גדולים. כמה אנשים צדיקים גדולים היה להם נשמות שהם היו נשמות קשות. רבי חיים ביטל, הארי הקדוש היה אומר לו, אתה ונשמתך גדולה, נשמתך גדולה. רבי חיים ביטל אמר לו, מה אתה כל כך משבח אותי? יש צדיקים, מה אתה כל כך משבח אותי? אומר לו רבי הנוערי הקדוש, אתה מתמודד עם יצרים גדולים, ובגלל שאתה מתמודד עם יצרים גדולים, וכמו שרבי חיים ויטל היה אומר ששורש נשמתו זה משורש קין, ואם הכל שבר את זה, הוא הגיע לדברים גדולים. אדם יכול להיות משורש נשמה קשה מאוד, שורש נשמה שהכל רע, שורש נשמה שהכל עצוב, שורש נשמה שהכל יצר הרע, אבל אדם עובד על עצמו, שובר את עצמו, מכניס בעצמו רוח חדשה, והוא נהיה עולם חדש. התשובה זה לא רק תשובה במעשים, אנשים חושבים, חודש אלול חוזרים בתשובה, חטאנו, סלחלנו, תשובה, אני אומר תשובה, אני עושה תשובה, זה לא רק במעשים, אלא אתה יכול לשנות את השורש של הנשמה שלך, אתה יכול לשנות, אתה יכול להכניס בשורש של הנשמה שלך משהו אחר, בשורש של הנשמה שלך, אתה יכול להכניס עולם אחר. וזה ראש השנה, לכן הצדיקים הגדולים, הקדושי עליון, ראש השנה היו פוחדים פחד היום בנורא, חודש אלול היו פוחדים פחד היום בנורא, כי החודש הזה אתה יכול לשנות, להפוך את הכל, אתה יכול להפוך את הכל, לא רק את המידות שלך, אלא גם את הפנים שלך, ורוח נכון חדש בקרבי. אדם יכול לשנות את הבפנים, הבפנים של כל אחד הוא עם טבעים לא פשוטים, כל אחד עם הטבעים שלו, אבל אדם יכול לשנות את הכל, אם אדם יודע לעבוד על עצמו בצורה נכונה ובצורה אמיתית, הוא יכול לשנות את הכל ברוח נכון, חדש בקרבי, הוא יכול לשנות את הכל, שינוי מוחלט שאינו שני. אבל אם אדם מתרגל, אדם מתמכר, הוא נהיה מכור, הוא נהיה מכור לכל הדברים, אנחנו חושבים שרוב הדברים שהיום אדם עושה בחיים, הוא מכור אליהם. זה אפילו כבר לא יצר הרע. הגמרא אומרת, אין אדם חוטא להם, כן נכנסה ברוח שטות. מה זה רוח שטות? זה כבר שיגעון, הוא מכור לזה. זה אפילו לא בשכל. אדם חוזר על עצמו, וככלב שב על קיו, אדם חוזר על עצמו כמה פעמים בכלל, בלי דעת ובלי חוכמה. אדם צריך בימים האלה, שזה ראש השנה, מה זה תקיעות שופר? תקיעות שופר זה לעורר את הנשמה. אנחנו יכולים לשמוע איזה צליל יותר חזק משופר. שופר זה הולך לנשמה, זה מעורר את הנשמה. שופר זה מעורר את הנשמה. אפילו במתן תורה, אלוקים ירד להר סיני, נתן את התורה, וכל השופר חזק. בשביל מה שופר? אלוקים נמצא שם. מי צריך שופר? אלוקים נמצא, בשביל מה צריכים שופר? מתי שיבוא המשיח יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים. בשביל מה? המשיח בא, בשביל מה שופר? שופר זה מעורר את הנשמה. היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרד, השופר זה עושה משהו בנשמה, זה עושה משהו בנשמה של האדם, גם אם אתה לא שם לב, התקיעת שופר מעוררת את הנשמה, מעוררת את הנשמה, וזה הימים האלה, ולכן אדם צריך להתעורר, חודש אלול זה לא עוד חודש בחודשי השנה, זה זמן של תשובה, ואמרנו את זה לפני חודש ימים, ממתי התחיל הזמן של תשובה חודש אלול? אנשים גם לא יודעים איך לשים באמת את הזמנים של חודש אלול. פסח. הלכנו שבעה שבועות, הגענו להר סיני בשחק שבועות. קרא שמיים 40 יום ו-40 לילה להוריד את לוחות הברית. מתי שהוא עלה? ביום ה-39, כמעט 40, לקחו עגל ואמרו, אלה אלוקיך ישראל אשר הוציאוך ממצרים. משה רבנו ירד אחרי כמה שעות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך, רד, כי שיחת עמך אשר הוצאת ממצרים, סרו מהר מן הדרך. הקדוש ברוך הוא רצה להכחיד את עם ישראל. ואז בני ישראל התפללו, עשו תשובה, משה רבנו התפלל, בכה לקדוש ברוך הוא, המשיך עד א' אלול. א' אלול, משה רבנו עלה לשמיים. 40 יום ו-40 לילה. ואז אומר הטור, כל יום בני ישראל היו תוקים בשופר להתעורר בתשובה, שלא עוד פעם ייכנס בהם יצר הרע. מחודש אלול, א' באלול, 40 יום ו-40 לילה היו תוקים בשופר לעשות תשובה. ובסוף ה-40 יום, זה יום הכיפורים, משה רבנו ירד עם הלוחות השניות, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. זה חודש אלול. כל העניין של התשובה זה התחיל מזה שחטאנו בחטא העגל. משה רבנו עלה לבקש מחילה, עלה באלף באלול, 40 יום היה בשמיים, ביקש מחילה, אלול עד 10 בתשרי, זה 40 יום, 10 בתשרי זה יום הכיפורים, ואז היום הזה נהיה יום מקודש לכפרת עוונות. ראש השנה זה משהו אחר, ראש השנה זה היום שנברא בו העולם, וביום שנברא העולם זה יום של ראש השנה, זה יום של בריאת העולם, זה יום של שמחה, וגם ביום הזה אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת ועשה תשובה והשם סלח לו, אז זה יום שיש בו יום חשוב, יום של ספירת עוונות, יום, אבל היום של התשובה האמיתית זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה מחטא העגל התחיל, שהשם סלח לעם ישראל על חטא העגל, ולכן הכוח של הימים האלה נחקק בהם, זה צרוב בימים, צרוב בחודש אלול, זמן של תשובה. אדם יכול לעבור את חודש אלול ולא להרגיש כלום, אבל אדם יכול להרגיש כל רגע בחודש אלול את הרוח ואת הכוח של התשובה, את הרוח של התשובה, את הרוח שאדם יכול להתעורר ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה מה שמוטל על כל אחד ואחד מאיתנו. הימים הם ימים לא פשוטים. הימים הם ימים שהם ימים, מצד אחד יש את כל הטוב שבעולם, לא היה דור שהיה בו שפע כמו הדור הזה, לא היה דור שהיה בו כל מה שרוצים כמו הדור הזה, וגם לא היה דור שיש בו צרות ועניות וקושי וכאב כמו הדור הזה. היינו צריכים לומר, זה הדור הכי טוב שהיה מבריאת העולם. אנשים חיים עד גיל 90, מתי חיו עד גיל 90? אנשים יש להם פרנסה שלא הייתה בשום דור, אנשים יש להם דברים שלא היו בשום זמן, היינו צריכים להיות שמחים מאוד. לשאל כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד יש לו תרדות, כל אחד יש לו בעיות, כל אחד לא רגוע. למה? זה זמן שהיינו צריכים, למי היה פעם בית, למי היה פעם טלפון, למי היה פעם מכונית, למי היה נוסעת. שנים שהן שנים מורכבות, שנים שיוצא ראש השנה בשבת, שהן תקיעות שופר, זה שנים לא פשוטות. אם לא שומרים טוב את הראש השנה, ולא דבקים חזק בהקדוש ברוך הוא, אין תקיעות שופר באותה שנה, זה לא פשוט. שמחת תורה שהייתה מה שהיה, זה היה שנה שלא היה בתקיעת שופר, זה יצא שבת בראש השנה. כל התאריכים ששנים ששבת יוצא בראש השנה, אם לא שומרים טוב ונכנסים טוב לראש השנה, זה שנה לא פשוטה. נתפלל להקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה גדולה, שמחה גדולה, ברכה גדולה, שמחנו כמות אם איתנו. אנחנו אוהבים אדמו אהבה גדולה ביותר. אהבה גדולה ביותר, קדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע גדול, ישמח אותך צדיק, שמחה גדולה. ידעו צדיקים, שמי שהולך עם הישיבה בתמימות, בתמימות, קדוש ברוך הוא מחזיר לו, וזה חזקה של 500 ויותר שנים, מהסבא לסבא לסבא, לפינטו ולאבוחצירא. ויש עליכם ברכה, כל הברכות יחולו על ראשכם, יהיה לכם בעזרת השם ישועה ושמחה, ברכה והצלחה, עשייתא דשמיא וכל הטוב בעזרת השם.